החלל, הגבול האחרון. זהו מסעם של עידן זיירמן וארז רונן. משימתם, לצפות בכל הפרקים של סטאר טרק לפי סדר כרונולוגי, לדבר עליהם ולצעוד בעוז למקום בו אף אדם לא צעד מעולם.
שלום, אני עידן זיירמן.
ואני ארז רונן.
והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרק החמישי של מסע בין כוכבים, הדור הבא. הפרק נקרא The Last Outpost, או כמו שקוראים לו בעברית,
פרנגיות או לא להיות.
יפה.
לא יודע, האם זה יפה? אין לי מושג.
לא,
זה
אני
מה
אני
שיצא.
יודע. בסטנדרטים של הפינה הזאת, נגיד, יפה מאוד.
אני מבין.
כן. הוא שודר במקור בתאריך 19 באוקטובר 1987, וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, ארז יתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת בלבד. ארז, אתה מוכן?
כן. כן, עליהם כן יגיע כוכב משונה שיקח ממני את כל האנרגיה, אני מוכן. מה הסיכוי שזה יקרה?
הכוכב הזה נקרא ילדים. 3-4 ו...
האנטרפרייז נמצאת בעיצומו של מרדף מורט עצבים אחרי הפרנגים, גזע מסתורי שעושה לפדרציה שיגועים כבר תקופה ארוכה. הספינה אחריה האנטרפרייז דולקת גנבה ציוד של הפדרציה, אך לפני שפיקארד מספיק לצוות על הפרנגים להחזיר את הגנבה, שתי הספינות עוצרות במקום ומתחילות לאבד את כל הכוח שלהן. בהתחלה פיקארד בטוח שמדובר במתקפה פרנגית, אבל כשהוא מבין שגם הפרנגים תקועים במקום, הוא משער שמה שבעצם עצר אותם היה כוכב לכת קטן בקרבת מקום, השריד האחרון של אימפריית כוכבים עתיקה שהושמדה. מכיוון שאם שאיבת הכוח לא תיפסק, כל צוות הספינה יקפה למוות די מהר, פיקארד שולח במהרה לצוות לחקור את פני השטח. על הכוכב חברי הצוות נתקלים בכמה פרנגים, מנצחים אותם, ואז נתקלים בשומר עתיק מימי האימפריה האבודה, שבוחן את רייקר כדי להחליט אם לשחרר את האנטרפרייז או לא. וויל מרשים את השומר עם קצת פילוסופיה סינית, משכנע אותו לוותר גם לפרנגים ולשחרר אותם לדרכם, כי אחרת הם לא יוכלו ללמוד מהטעויות שלהם או משהו כזה. והכל בא על מקומו בשלום.
ייי!
לא, איך אני אוהב פרקים שהכל בא על מקומו בשלום. אז מה?
מה, הפרנגים?
כן.
פגשנו את הפרנגים, באופן רשמי עכשיו.
איזו פגישה זו הייתה?
לא משהו, לא פגישה משהו בכלל, כן.
ההערה הראשונה שאני רשמתי לי, שבייס אותי לכתוב, זה באמת שזה פשוט היה פרק משעמם. אני
כן.
ניסיתי להתחיל לראות אותו איזה פעמיים, ותמיד כאילו איפשהו ברבע שעה הראשונה הפסקתי, כי לא עמדתי בזה, וגם כשסוף סוף היום התיישבתי, אמרתי, יאללה, אני אראה את זה מההתחלה עד הסוף כמו שצריך, איזה 4-5 פעמים מצאתי את עצמי מנקר ומחזיר אחורה איזה דקה לראות שלא פספסתי שום דבר חשוב. הוא היה מלא ב... אנשי צוות מדברים על דברים טכניים לא חשובים ולא מעניינים, וכאילו הדרמה...
ולא תיאוריות, הייתה הרבה עלה תיאוריות.
כן, כן, כן. הדרמה עצמה נדחסה לרבע שעה האחרונה, וגם היא לא הייתה מאוד מעניינת, ניגע בזה עוד מעט, אבל...
היא גם לא הייתה משכנעת, כאילו בבת אחת זה היה מ-0 ל-100, רוקנו לנו את האנרגיה, לוקחים כולם בשנטי, לוקחים את הזמן, לוקחים את הזמן, פתאום כל הספינה קופץ למוות.
כן. אז זה אני חושב הכי היה דחוף לי להגיד, כי מעבר לכל הדברים שנגיד, זה משעמם.
אז זהו, אז אני התחלתי לרצות לפצל אותו לשניים, כי יש באמת את העלילה של הפרק של, אוקיי, אנחנו רודפים אחרי חלית ונתקעים מסביב לכוכב הזה שמרוקע לנו את האנרגיה, של, אז צודק לגבי זה, אוקיי? אין לי מה להגיד, זה באמת היה משעמם הרבה מאוד העלאת תורות טכניות וקצת דיפלומטיה.
כן, וגם בו, כאילו, אני נניח, אני לא חושב זה כי ראיתי את הפרק הזה פעם אחרונה לפני, whatever, 5 שנים, כי די שכחתי אותו לחלוטין, כן? אני מאוד מהר הבנתי, אוקיי, זה הכוכב עצר את שניהם, זה לא הפרנגים, כאילו, הבנתי את זה 20 דקות לפני שהצוות עלה על זה, זה היה כאילו מתיש, תגיעו לעיקר כבר.
אבל מצד שני, בנוסף ללילה של הפרק, היה לנו גם את ההצגה של הפרנגים.
ייי.
שהיא לא טובה.
לא.
כאילו, אוקיי, סליחה.
כן.
היא טובה אם רצו לעשות גזע קומי לחלוטין, פתטי, שצוחק על אנושות מהמאה ה-20. עכשיו, אני בטוח שהם ניסו לצחוק על אנושות מהמאה ה-20, כי הם אומרים את זה מפורשות, אוקיי?
כמה וכמה פעמים.
כן, זה הסאבטקסט מאוד מאוד מודן, אוי, הם מאוד מאוד קפיטליסטים, זה כמו שהאנושות הייתה במאה ה-20, אבל אני לא בטוח שהם תכנו לעשות אותם כל כך פתטים, כי הפרק לא מאוד סגור על המסר שלו מבחינת הפרנגים. בהתחלה הם מוצגים בתור כזה, איזה אליינס מיסטורי כזה, שהם אף אחד לא ראה הפרנגי, ולא ראו חלליות פרנגיות, ולא יודעים עליהם שום דבר. וכשפיקארד מדבר בפעם הראשונה שאנחנו רואים פרנגי, ופיקארד מדבר איתו, אז הפרצוף שלו מרוח בענק על כל הוויו סקרין של האנטרפרייז, כאילו פיקארד נראה מגומד לידו. כל פעם אנחנו רואים כזה רק אוזן או עין מרוב שהפרצוף שלו ענק, ממש ניסו לעשות אותו כזה גדול ומפחיד. ואז יורדים לפלנטה, וזה 3 פרנגים עם כלי נשק שאני לא יודע כמה אנשים צעירים מקשיבים לפודקאסט הזה, אז אני לא אגיד כמו מה הם נראים, וכולם הולכים כזה מקופפים, מגחים
כמו קופיפים קטנים.
כן,
הם חמודים כאלה. איזה מותק.
והם מתרפסים בפני הצוות של האנטרפרייז, ואז הם מתרפסים בפני הגארדיאן הזה שיש על הפלנטה, וכאילו הם ממש פתטיים. אז כאילו ניסו לעשות שהפרנגים יהיו מאיימים, ואז באמצע הדרך החליפו כיוון, וזהו, ונתקעו שם.
כן, אני כתבתי בערך אותו דבר. גם מזכיר לך שבפיילוט, בפארפוינט, אז דיברו על הפרנגים כגזע הזה, הרע בפארפוינט, אמר שהוא עשה מסע ומתן איתם, whatever, ואז פיקארד אמר לו, אז אני מקווה שאתה יודע שהשמועות אומרות שהם אוכלים את האנשים שהם עושים איתם עסקים, וכי הוא ניסו לייצר אותם כמפלצות, וכמו שאתה אומר, גם בפרק הזה זה התחלף באמצע, וכן, הם ניסו לקחת תכונה אנושית ולעשות ממנה גזע חייזרי, ואז עשו את זה קריקטורה. גם מאוד יחזב אותי שזה עדיין בסטארטרק, הקטע שעושים גזע חייזרי רע, אז אחד מהדברים זה הופכים אותו למאוד מאוד סקסיסטי.
כן.
אני לא מאמין שאנשים אצלכם לבושות, רטטט, זה כדאי, עשיתם את זה כל כך הרבה, זה לא קול, זה כנורא קל גם, אנשים תמיד הקורבן, ברור.
לא ברור לי למה הייפר קפיטליזם אמור ללכת יד ביד עם הייפר שוביניזם, זה לא מסתדר לי כל כך הדבר הזה.
בדיוק, כי הם הפכו לקריקטורה. זה לא הוביל לשום מקום, גם אמרו לנו כל תחילת הפרק, הם נורא התלהבו מזה, היה להם דימוי, הפרנגים הם כמו סוחרים ינקים. אבל בסוף אפילו זה לא שניצחו אותם באיזה תחבולה של סוחרים, כן. זה לא, סתם, אפילו לא ניצחו אותם באמת, סתם התעלמו מהם, הם קפצצו ברקע, אבל בתכלס, בשלב מסוים הם הפכו ללא רלוונטיים, מה שנהיה חשוב זה רק הדיאלוג של וויל עם השומר הזה שם, זה פרק שהיה לא סגור על עצמו, וגם שם הם. כאילו הכל.
יש איזה רעיון טוב בבסיס שלו, הקטע של פלנטה שמגנה על אימפרת חייזרים שלא קיימת כבר, אבל היא חושבת שהיא כן קיימת והיא ממשיכה להגן עליהם. זה רעיון שכבר ראינו אותו, אוקיי? היה בסדרה המקורית את Dead Witch Survives, גם עם המחשב שם שהגן על הפלנטה החייזרית השוממת. אז היה שם איזשהו רעיון כזה נחמד וטוב, אבל טוב, כמו שאמרת, הוא מאוד מאוד נמרח, והתערבב עם ההצגה המאוד מבולבלת של הפרנגים, וזה פשוט לא עבד. לא עבד.
לא, לי יש עוד שתי נקודות די קטנות. הראשונה, אני רוצה רגע לדבר על טאשה.
אוקיי.
יקירתי טאשה.
כן.
עוברים הפרקים, ושוב זה משהו שלא זכרתי מהצפיות הקודמות, ואיכשהו היחס שמתייחסים אליה נורא נורא מזכיר לי את היחס שהתייחסו לג'אניס בעונה הראשונה של הסדרה המקורית. אז אני אזכיר למי שלא זוכר או למי שלא האזין לנו, אז ג'אניס הייתה דמות בעונה הראשונה, שכל הזמן החפיצו אותה מינית נורא, היא הייתה היומן של קירק, המעין מזכירה שלו, ותמיד היא הלכה עם מיני קצר ותסרוקת בלונדינית גבוהה, ותמיד חשקו בה. כולם, בין עם חייזרים, קירק, אנשי צוות אחרים, כולם כל הזמן חשקו בה. וגם טאשה יאר, כל הזמן, כל הפרקים שהיא הייתה בהם עד עכשיו, התייחסו למיניות שלה. כל הזמן. או שהיא עצמה, בפרק שהיא כאילו השתקרה, אבל גם בפרק הקודם, גנב אותה קוזולולו שבט זולו הזה, ב-Code of Honor, וגם עכשיו, הפרנגים מסתכלים עליה ואומרים, מה, אישה, לבושה, ואז אתם מפשיטים אותם, וכאילו אמרו את זה מולה בקטע מאוד מאוד לא נעים. זה גם, זה משהו שמבאס אותי לראות שעוד קיים בסדרה הזאת, כן. כאילו, זה לא נעלם אז. מצד שני, כאילו, טאשה יאר, דמות ראשית, בכתוביות, יש עוד הרבה עונות, היא בטח תהיה אותנו, יהיה זמן. היא לא כמו ג'אניס שפשוט נעלמת באמצע העונה הראשונה בלי הסבר.
בהחלט.
הדבר האחרון שיש לי להגיד על הפרק, זה שניסו להכניס לו גם קצת קטעים קומיים כאלה של דייטה, ובשלב מסוים מסתבך עם כזה מלכודת אצבעות, וזה לא היה טוב, זה לא היה מספיק, זה הרגיש מתאמץ מדי, משהו בטיימינג הקומי של השחקנים לא עבד.
אם זה נורא מסכים, אני נהניתי מהקטעים עם דייטה בפרק הזה, עם הצ'ייניז פינגר טראפ.
אני לא. היה לי פספוס, זה כאילו היה לי ליד. הלוואי שזו הייתה הבעיה הכי גדולה של הפרק.
נכון. יאללה, פינות.
ייי.
בפינת הטריוויה, אני לא אחדש לך, אני לא אחדש לאף אחד שנגיד שהפרק הזה הציג לראשונה את הפרנגים.
מה, באמת? לא שמתי
הם
לב.
הם יחזרו עוד בעתיד. אנחנו בדרך כלל לא מדברים על העתיד, אבל כדאי להגיד את זה, הם יחזרו עוד בעתיד. הם באמת תוכננו במקור להיות סוג של איום, כמו שהרומלנים והקלינגונים היו בהתחלה, ואנחנו, אפשר לראות שמול העיניים שלנו זה התמסמס. אחד הפרנגים שמקפט שם ספציפית, היה את הקפטן על החיילית, והיו שלושה פרנגים שסובו על הכוכב. המנהיג שלהם הוא ארמין שימרמן. חלקכם אולי תכירו אותו בתור המנהל סניידר מבאפי, אבל מי שכן ראה קדימה את הסדרות של סטארטרק יודע שהוא יחזור בעוד תפקידים מפורסמים יותר ומפורסמים פחות של פרנגים אחרים, והוא מספר כל הזמן שהוא היה מאוד מאוד invested באיך מציגים את הפרנגים בפרק הזה, שההוראת בימוי המקורית שהם קיבלו הייתה לקפוץ למעלה ולמטה כמו גרבילים מטורפים, והוא שכנע את הבמאי להרדת מזה.
אוקיי.
לא יקחו אותנו ברצינות אם זה מה שנעשה, זה לא הצליח, לא, עדיין לא לקחו אותם ברצינות. הוא אומר שגם חלק מהבעיה זה שהם נעים ביחד, ואתה לא יכול, דמות שאתה לא רואה את העיניים שלה לא יכולה אף פעם להיות מאיימת, אבל באופן כללי, כל הצילום של זה היה כמו קומדיה, אז הייתה לו תחושה שזה לא יעבוד. אבל חוץ ממנו ומהפרנגים, יש גם קצת טריוויה מסביב לתסריט. הוא עבר המון המון שינויים של הרגע האחרון. עכשיו, הרגע האחרון זה אומר, אנחנו כבר ב-80s, הביאו למזכירה, לא יודע למי, הביאו את התסריט על דיסקט, כדי שתבצע תיקוני פורמט, ואז תדפיס אותו ותוריד אותו לחדר שהדפסה שישכפיל אותו בהמון עותקים. אז איפשהו בתהליך הזה, התסריט התמלא בהערות בכתב יד. ריסי פונטנה הסתכלה על התסריט וזיהתה תחתיו וידע שזה לא של ג'ין רודנברי, זה של העורך דין שלו, לונרד מייזליש. יש המון סיפורים. נכנסתי למנהרת ארנב כשהתחלתי לחקור על מי הוא, מה הוא עשה. בגדול, ג'ין רודנברי שכר אותו ודאג שיהיה לו משרד באולפנים, כי הוא פחד ששוב ייקחו ממנו שליטה יצירתית על סטאר טרק, כמו שאני החלקחו לו מהסרטים את השליטה היצירתית באיזשהו שלב, וזה הוא מאוד דאג שזה יקרה לו שוב, אז היה את העורך דין שלו כדי לוודא שזה לא יקרה, והעורך דין שלו, לפי כל מיני סיפורים, לא נשאר רק בצד החוקי, אלא מאוד מאוד התערב בהפקה שוב ושוב, היו עימותים בינו לבין מפיקים, הוא אמר שהוא יפסיק לשכתב תסריטים, הוא לא יפסיק לשכתב תסריטים, היה שם סיפור שלם מסביב לזה. אז כן, זה סוג של נבל חדש שמופיע בצוות במהלך העונה הראשונה שלה. מה שאני ראיתי לא מתייחס למה השינויים המדויקים שהוא עשה.
חבל, מעניין אותי, אולי היה לו באמת דברים משפטיים, כאילו הוא אומר, לא, הטיעונים המשפטיים של הפרנגים לא נכונים.
כן, לא כתבו שם בדיוק איזה שינויים הוא הכניס, גם יש סיכוי סביר שהתעלמו מהם, אנחנו לא יודעים. אבל כן, הוא נשאר מעורב במהלך העונה הראשונה די הרבה, וזהו.
מגניב.
זה מה שיש לי בטריוויה.
זה תמיד טוב שעורכי דין מעורבים בכתיבת הסריט, זה תמיד. יוצאים.
זה יפה, כי יש לנו נבלים חדשים גם בתוך הסדרה וגם מחוץ לסדרה.
יפה מאוד.
בוא נבחר סצנה אהובה?
חייבים, בוא.
יאללה, תן לי סצנה אהובה.
אז תראה, היה לי קשה. זה היה פרק משעמם, וגם אתה לפחות מצאת חן בהומור, אני פחות, אבל היה איזה קטע אחד שלא היה אמור להיות כנראה מצחיק, אבל הוא הצחיק אותי. יש את האמירה הזאת על מות צדיקים, שאם אתה מת נניח מדום לב בשינה, כאילו אתה לא יודע מה קרה, זה המוות הכי טוב, וזה אומר שהיית צדיק. יש קטע בו פיקארד ובברלי מדברים, בזמן שכל הספינה מתחילה לקפול המוות, ובברלי אומרת שהיא שקלה עם להרדים את וסלי. או לא, ובסוף היא לא יכלה. ואז פיקארד אומר, טוב, הוא צריך להיות ער כשהוא מת. מה? כאילו אני מסכים, סבבה, מגיע לו, אבל מה? אז משום מה זה הצחיק אותי, אני לא יודע, זה לא היה אמור, אבל זה... בחרתי את זה.
טוב, מקברי, קצת אבל בסדר. במפתיע, אני לא בוחר את הסצנה, אחת מהפעמה מהיחידות בכל סטאר טרק שפיקארד מקלל בצרפתית, אומר מרד, אלא סצנה שאשכרה עובדת בפרק הזה. הסצנה האחת שעובדת.
מוזר, אולי נמנמתי באותו רגע.
הם רואים שהאנרגיה שלהם הולכת ומתרוקנת, הם חושבים שהפרנגים עושים את זה, הם לא מבינים מה קורה, ובאיזשהו שלב פיקארד לוקח את ההחלטה הקשה, טוב, אנחנו נכנעים. כמו כל דבר הפרק הזה, זה נמרח לאורך איזה משהו כמו 18 דקות, אבל פיקארד שולח שדר לפרנגים, אנחנו רוצים לדון בקניעה. ואז יש הרבה שתיקה, ואז הפרנגים פונים בחזרה לפיקארד, אנחנו לא מוכנים לשים על השולחן קניעה ללא תנאים. ויש כאילו פאוזה שהוא לא מבין את התשובה שלהם, ואתה מרגיש איך נופל לו הסימון, וגם לי נפלה הסימון באותה שנייה, כשבעצם הפרנגים רוצים להיכנע בפניו. זה היה, גם אני ידעתי בשלב הזה שהפלנטה עושה להם משהו, אבל משום מה לא חשבתי שעושה את זה גם לפרנגים. זה סתם היה לי מוזר, ואז כזה נפל לי הסימון בבת אחת, ונהניתי מזה. זה היה נחמד.
אוקיי, אז כנראה בגלל שאני ממש ראיתי את זה בה, אז זה היה לי איתי מדי, וזה... היו קטעים משעשעים בסצנה הזאת, אני מסכים, אבל שוב, הגילוי כבר לא הפתיע אותי, וזה היה איתי,
בסדר,
ולא,
אוקיי.
לא עבד לי, אבל מגניב מאוד שעבד לך, אני בעדך.
תודה. אתם מוזמנים לבוא לקבוצת הפייסבוק שלנו, צופים מן כוכבים הקבוצה, בשביל להצביע לסצנה שלי או לסצנה של ארז, או להציע סצנה משלכם.
נכון.
ועכשיו נעשה שאלה מטופשת מתחלפת?
כן.
אז השאלה המטופשת שלנו לפרק הזה היא, וויל רייקר הצליח להרשים את השומר הפורטל של האימפריה במוצב על ידי זה שהוא חשב על משפט ממש חכם של סן צו. על איזה ציטוט מעולה אתה היית חושב כדי לשכנע את השומר לשחרר את האנטרפרייז?
ובכן, אתה מוכן? זה ציטוט חשוב וגורלי, אוקיי?
כן.
ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל.
אוח, אוקיי.
אוקיי.
יפה.
זה המשפט.
אמירה פוליטית מעודנת כמעט כמו הפרק.
כן, אני למדתי מהטובים ביותר, העורך דין של ג'ין רודנברג.
סבבה, אוקיי. המשפט שלי זה, מי שלא מרים 10 אגורות לא שווה 10 אגורות. זה לא כאילו...
נכון. תכף ניצחת, אני מצביע על הסצנה שלך הפעם.
תודה.
ייי.
טופ 3?
יאללה.
בטופ 3 שלך... ושלי, יש במקום השלישי את Code of Honor, The Naked Now, במקום השני, ובמקום הראשון את פרק הפיילוט, Encounter at Farpoint. האם The Last Outpost נכנס לרשימה הזאת?
קשה לי, קשה לי. א', לא זכרתי שזה מתחיל כל כך קשה, ואני אומר, אם כבר ייכנס, הוא ייכנס למקום האחרון, ואז השאלה היא Code of Honor, שהיה מאוד פוגעני, אבל יותר הצלחתי לצפות בו בלי להשתעמם, לעומת הפרק הזה שלא היה פוגעני, אבל היה מאוד משעמם ומה. ואני חושב שאני אשאיר את הרשימה כפי שהיא.
וואלה.
ולא אכניס אותו במקום השלישי, למרות שאני מודה שאני קצת מרמה, ברור לי שמאוד מהר כל הפרקים האלה ירדו, אז זה פחות קריטי, אבל עדיין, נכון לעכשיו, אם היית שואל אותי מה בא לי לראות שוב מחר, משני הפרקים האלה הייתי מעדיף את Code of Honor למרות הכל.
היית פורח בצרחות.
כנראה שכן.
טוב, תראה, אני מכניס אותו למקום השני, את הפרק הזה.
אוקיי, אתה מוזר.
יותר משזה אומר כמה הפרק הזה טוב, זה אומר כמה Code of Honor ו-The Naked Now גרועים בעיניי. הפרק הזה שיימם אותי קצת פחות, אבל מעבר לזה שהוא שיימם אותי קצת פחות, הוא ניסה לעשות איזשהו משהו חכם, משהו חדש. הוא לא הצליח, אבל שני הפרקים הקודמים אפילו לא מנסים, לדעתי. The Naked Now בכלל זה הליכה בצעדיה של TOS מחדש, ו-Code of Honor אין בו כלום. ממש אין בו כלום בפרק הזה מבחינתי, חוץ מגזענות מעופלת. אז במקום השני, The Last Outpost.
אוקיי.
כן.
אתה בחור מוזר.
אני מסכים.
מותר לך לטעות, אבל בסדר, תטעה.
תודה, תודה. אני מעריך את זה. אם אתם רוצים לתמוך בנו למרות הדעות המוזרות של חלק מאיתנו, אז יש לנו עכשיו גם פטריון, חפשו צופים בין כוכבים פטריון, ואתם יכולים לתמוך בנו בכמה גרושים שתרצו, וזה יהיה מאוד מאוד נחמד מצדכם. בשבוע הבא, אנחנו הולכים לצפות בפרק.
באיזה פרק?
Where no one has gone before. כן, באמת.
וואו,
זה השם שלנו. מוכר.
יפ.
אז נצפה ב-Where No One Has Gone Before, נתראה בשבוע הבא, תודה ארז.
תודה עידן.
תודה לפורטל 63 של האימפריה התקונית, ולא תודה לפרדגים. להתראות.
ביי ביי.
אשכרה, פרק רביעי, אוקיי, היה לנו פרק רביעי בסדרה המקורית Where No Man Has Gone Before, ופה בתור פרק חמישי את Where No One Has Gone Before. כל הכבוד, אתם מאוד מקוריים בשמות.